אז אנחנו עכשיו בקורס שדן בספר תניה לקשמינקו, זאת אומרת, אומנות האינטרפרטציה, מהפשט, מהדרש, שכתב ג'סון קפן. לקשה זה ההסבר הטוב, אומנות ההסבר הטוב. הוא נקרא ככה, כי הוא נחשב לגדול בספריו. אני אספר לכם סיפור מאוד מרגש. בזמן שלמדנו את הקורס הזה עם גשם מייקל בניו יורק, באותה תקופה התחילו להגיע העדויות מהזוועה שקרתה בטיבט עקב הכיבוש הסיני, והייתה שם זוועה איומה. עינויים שהיו קוברים את הנזרים עד כאן, משאירים אותם ככה למות, היו מאלצים אותם לקיים יחסי מין בציבור נזיר ונזירה. דברים איומים. היה עומד חייל ומאלץ את התלמיד לראות במורה שלו. קשה לתאר את הזוועות. חלק מהם לא נהרגו, אבל הכניסו אותם לבתי סוהר ועינו אותם. בקיצור, אחד כזה שנמלט מבית הסוהר, נזיר, שהיה בית הסוהר 33 שנה, מעונה בעינויים מעינויים שונים. כשהוא נמלט מבית הסוהר, הוא הצליח להוציא אותו את מכשירי העינויים שבהם עינו אותו. והוא הגיע לארצות הברית, והוא העיד בפני הקונגרס האמריקאי על מה שעבר עליו. וזה היה בתקופה שהקורס הזה ניתן לנו. ואחת הנזירות שלומדת איתנו, אז ילדה במרכז טיבטית. הנזיר הזה, היא פגשה אותו, והוא ראה את המקראות של הקורס הזה כעשת השורת היום. הוא פתחה את המקראות, והוא ראה, וטיבטית הוא קורא, ויש שם טיבטית.
אני לא מסתכל
על זה. זה פק של אימפורט. אני אמרה, כן. והוא התחיל לפקוט. הוא אומר, את לא יודעת איזה מזל יש לך. הוא נכלא בבית סוהר לפני שהוא קיבל את הלימוד על הספר. אבל היה איתו את הספר, הוא ישב שם 33 שנה, והוא שילם את הספר. אז הוא יודע בעל פה את כל הספר, אבל הוא אף פעם לא קיבל עליו לימוד.
הוא אמר, איזה מזל יש לך.
והוא בחר. אז איזה מזל יש לנו. זה כמה מדהימה לקבל את זה. אז תעשו לזה שימוש טוב. הזכרנו שלורד בודה לימד שלושה סיבובים של דגלדרמה. וכשאנחנו אומרים שלושה סיבובים, אמרנו, זה לאו דווקא תקופות בזמן, אלא הצגה שונה של הדרמה שהוא לימד לקהלים שונים בזמנים שונים. והתקופות מתערבבות מבחינת הזמנים, אבל לא מבחינת הלימוד. הלימוד היה כל פעם, זה אחת משלוש קבוצות של לימוד, שאנחנו קוראים להם שלושה סיבובים של דגלדרמה. הסיבוב הראשון של גלגלדרמה, זה היה הסיבוב שהתחיל מיד כשהבודה הגיע להערה, וזה היה הלימוד הראשון שהוא נתן, ואחר כך הוא המשיך ללמד את הלימוד הזה באורך הקריירת הלימוד שלו בהזדמנויות שונות. ואז הוא לימד על ארבעה מיטות, והוא לימד על חמשת המצבורים, והוא לימד על 12 דלתות החושים. למה 12? אנחנו אומרים שיש לנו שישה חושים, ולכל חוש כזה יש את האובייקטים שלו, אז ביחד סופרים 12. לפעמים סופרים 18, אז הם נקראים קטגוריות, איך מגיעים ל-18? זה 6 ועוד 6 ועוד 6. 6, זאת אומרת, יש חוש ראייה, חוש שמיעה, חוש ריח, חוש טעם, חוש מישוש, ומחשבה שזה גם חוש. לכל אחד מהם יש את האובייקטים שלו, אז זה 6 אובייקטים. ולכל אחד מהחושים יש מודעות שמתאימה לו, יש מודעות שקשורה לחוש הראייה, שמתרגמת את מה שאנחנו רואים למודעות, שאנחנו נקבל מודעות למה שאנחנו רואים. אם נתתם למישהו נוקאוט, העין אולי עדיין רואה, ועדיין הוא קולט את האובייקט, אבל אין לו מודעות למה שהוא רואה. לכל חוש יש את המודעות שלה. אז זה 18, יש גלגל הדרמה עם השמונת החישורים שלו, ועוד ועוד. ובזמן שאודה נתן את הלימוד על הדברים האלה, הוא אמר, לכל אחד מהדברים האלה יש טבע משל עצמו. יש להם את הטבע שלהם. לחוש הראייה יש את הטבע שלו, לחוש השמיעה יש את הטבע שלו, לכל דבר יש את הטבע שלו. ואתם שומעים כבר את המונחים האלה, קיום עצמי, או טבע משלו, או עומד בזכות עצמו, או קיום מוצק, או קיום אמיתי, או קיום על פי הגדרה. אתם מופגזים במונחים האלה. וכל אחד מהאסכולות יש להם משמעויות שונות. וכל אחד מסיבובי גלגל הדרמה יש להם משמעויות שונות. היוצא דופן זה הסיבוב השני של גלגל הדרמה. שם הכל פשוט. ונכון לגמרי. שם לשום דבר אין טבע משלו. לשום דבר אין קיום עצמי ולשום דבר אין טבע משלו. בסיבוב השני, לא בראשון. אז בסיבוב הראשון הבודה לימד את כל הרשימות הארוכות האלה, שהן כולן חשובות וחשוב להכיר אותן, ואנחנו גם מלמדים אותן. והוא אמר, יש להם את הטבע שלהם. בסיבוב השני, סוטרת הלב זה הייצוג שיש לנו משם, וגם סוטרת לב היה לא. אבל יש עוד, יש כל הסוטרות של הפרש לפרמיטה, הארוכה, הבינונית, הקצרה, ויש גם ערכים ביניהן, ששם הבודה אומר, ושום דבר, אין שום טבע עצמי, כלום. והוא מגזים את זה אפילו. אין עין, אין אוזן, אין. תוך כדי שהוא מראה על העין, הוא אומר אין עין. אז מה הוא מתכוון? אז זה הסיבור השני. ואז בא הבודיסטווה שלנו, דונדן יאנגדאק פאק, זה השם שלו, והוא בא לבודה ואומר, בבקשה תסביר. ובעקבות השאלה שלו, הבודה עונה, וזה מתחיל את הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה. זה כאמור מסוכם בסוטרה הזאת שנקראת ביאור הכוונה האמיתית של הסוטרות הללו, כל מה שאמרתי קודם. והבודה אומר, רגע, לא להיבהל. הנה, אני אסביר לך בדיוק מה התכוונתי. יש דברים שקיימים לפי הגדרה, ויש דברים שלא קיימים לפי הגדרה. הנה אני אסביר לך. כשאני אמרתי שלשום דבר אין טבע משל עצמו, אני בעצם התכוונתי לשלושה סוגים של היעדר טבע עצמי. אז הנה אני אסביר לך. אל תיבהל, אתה חושב שאני באמת התכוונתי שלשום דבר אין טבע משל עצמו? לא, הנה אני אפרט לך. והסיבוב הזה נקרא הסיבוב של הפירוט, הסיבוב של ההבחנות הדקות. בואו נראה בדיוק מה התכוונתי. ואז כשהוא אומר את זה, הבודה אומר, לא, הוא לא התכוונתי מילולית, לא התכוונתי כפשט של שום דבר שאין טבע משבע. בעצם צריך לדייק פה. זה הוא אומר כשהוא עושה את הסיבוב השלישי. במקום אחר הוא אומר, לא, שם התכוונתי. למה הבודה מבלבל אותה? כי זה מכריח אותנו לחשוב. זה מכריח אותנו לבדוק. והוא אמר לנו, הבטיח לנו שמה, אני אעשה מיליון צורות שונות להכריח אתכם לחשוב על הדברים, כי אם לא תחשבו אתם לא תוכלו ללבן את זה לעצמכם, ואז לא תוכלו להשתחרר. אי אפשר להשתחרר. ואז לא חשוב כמה מדיטציה אתם יודעים לעשות, אתם אולי תשבו הרבה שנים במדיטציה ואולי באמת יהיו מאוד רגועים וצחים ומאירי פנים, אבל הזרעים כולם עוד שמה ולא נפטרתם מהסר. אז הבלבול הזה זה הנושא של הקורס הזה. וכשהבודה לימד את הדברים האלה לפני 2500 שנה, בודה הוא ישות מוערת. ישות מוערת בשבילה 2500 שנה זה כלום. החוויה של ברגע זה והחוויה לפני 2500 שנה בשביל ישות מוערת זה אותו דבר. הוא רואה ברור לגמרי כל אחד מאיתנו ברגע זה ממש. אז הוא לימד את זה בשבילנו. הוא לימד את זה כי הוא מבין שאנשים, גם אם תלמדו אותם את הלימוד האולטימטיבי על ריקות, שזה הפרסנגיקה מניאמיקה, הם יגידו כן, אבל הם יחיו לפי רק תודעה. אז הוא בא ולימד את זה כדי שנתחיל להבחין בזה. אז הוא לימד את זה בשביל כל אחד מאיתנו. ממש עכשיו ברגע זה. אנחנו מלמדים את הספר של ג'ייסון קאפה, שהוא ביאור על הסוטרה של הבודה, שהיא הביאור על הסוטרות ההן. איך אנחנו יכולים לדעת שג'ייסון קאפה יודע מה שהוא כבר? איך נחליט שאנחנו מאמינים לג'ייסון קאפה? הג'ייסון קאפה בעצמו נותן לנו שם הקריטריונים, איך אנחנו נבדוק אם להאמין לו לא. לא ולכל מורה אחר. ודיברנו על שלושת המבחנים, והשווינו את זה לבדיקה של זהב, שהיו עושים בימים ההם, ואולי עד היום עושים. מי שבא לקנות זהב היה בודק, אם באמת מוכרים לו זהב אמיתי ולא במזויות, אז הוא היה מתיך אותו, הוא היה חוטף אותו, הוא היה משפשף אותו באיזה אבן בוחן. זה היו המבחנים. ואנחנו השווינו את הבדיקות האלה של הזהב לבדיקות שאנחנו עושים כשאנחנו מקבלים לימוד, או כשאנחנו פוגשים מורה, ואיך אנחנו נבחן האם ללכת בעקבות אותו מורה, האם להאמין לאותו מורה, האם לסמוך על מה שהם מלמדים, או על הבודה. ואמרנו שיש שלושה מבחנים חשובים. מבחן ראשון, אנחנו בוחנים כנגד החוויה שלנו האישית. דברים שאנחנו כבר התנסינו בהם, ואנחנו כבר יודעים. למשל, אני יודעת שאש זה שורף, אז אם מישהו יגיד לי אש זה לא שורף, אז אני לא אמין להם. כי אני יודעת, אני מכניסה את היד לאש וזה שורף. או אני יודעת שהשמש היא לא כחולה, אם מישהו אומר שהיא כחולה, אז אני אמשיך לבדוק. אז קודם כל אנחנו בודקים באמצעות החוויה הישירה שלנו. מה הבעיה? זה לא מספיק. למה? כי לא בהכל התנסינו. א', יכול להיות שמדברים על דברים שלא התנסינו בהם, והאמת היא שאנחנו באים למורה רוחני כדי לשמוע על דברים שאנחנו עוד לא התנסינו בהם או שלא הבנו אותם. אז זה מבחן שהוא חשוב, אבל הוא רחוק מלהספיק. אחר כך המבחן השני אנחנו מפעילים על דברים שלא התנסינו, אבל דברים שאני יכולה באמצעות ההיגיון שלי לבדוק. האם מה שהוא אומר מסתדר? האם זה הגיוני מה שהם מדברים? ואנחנו תמיד בודקים את זה. ואם לא, זה לא טוב. אם אתם הולכים אחרי מישהו בלי הבדיקות האלה, זה לא טוב. אתם הולכים על סמך גורמים שהם לא רלוונטיים. זה שהם מקסימים או מדברים יפה, או משעשעים, או מבדרים, או אוהבים אתכם. כל זה חשוב, ויותר טוב כשהמורה משעשע מאשר שהוא משעמם, אין ספק, אבל זה לא קריטריון שאתם יכולים לקחת ועל פי זה להחליט מי המורה שלכם. זה לא טוב. אתם חייבים לבדוק באמצעות ההיגיון, האם הדברים האלה מסתדרים לכם עם ההיגיון שלכם. אז באמת דברים אמורים, ודברים שאתם יכולים בעזרת ההיגיון שלכם להשיג. זה המבחן השני. וזה כבר יחול גם על דברים שעוד לא התנסיתם בהם באופן ישיר, אבל אתם יכולים להשליך אותם עם ההיגיון שלכם. כמו למשל, אולי לא פגשתם בודה, אולי לא פגשתם ישות מוארת, עם הילות, ואני לא יודעת מה הרעיון שלנו של בודה, אבל אולי אתם אומרים, איך אני יודעת שיש כאלה, לא פגשתי אותם. אז זה אמר פעם, מה אתם יודעים, איך צריך הבודה לראות? איך תדעו שלא פגשתם אותם? אולי הם כבר על ידכם, ואתם לא יודעים? אתם יודעים שלא פגשתם את הרעיון שלכם של בודה, אבל איך אתם יודעים שהרעיון הזה מתאים לאיך צריך להיות בודה? ואם הבודה הוא ישות מוארת, ואם יש לכם לה אינסופית וחוכמה אינסופית ואהבה אינסופית וידע אינסופי, אז הסיכוי הוא שהם עושים עכשיו כל מה שצריך כדי ללמד אתכם, כדי להביא אתכם לחסל סבל. וזה לא דווקא לפי הרעיון שלכם של מה נעים לכם. כי את מה שנעים לכם אתם כבר עושים, והנה אתם כאן. אז אולי הם עושים משהו שלא כל כך נעים לכם. הם לא נעימים, אז הם בטח לא יכולים להיות בודה. אולי צריך אפילו להפוך את הקריטריון. אז אולי לא פגשתם בודה. אולי כן, ואתם לא יודעים. אבל אנחנו יכולים להקיש על קיומה של ישות מוארת. אנחנו יכולים להקיש. כי אם אנחנו יכולים להשתפר, אז אנחנו גם יכולים להשתפר הרבה. ואולי יש כאלה שישתפרו לגמרי. ויש עוד קריטריונים, כמו למשל בקורס 4 אנחנו מלמדים, אם הבודה מדבר בצורה כל כך נאמנה על הסבל האנושי, אז אולי גם שאר הדברים הוא יודע משהו בבית. כשיש לו דקות הבחנה כל כך מדהימה שלא פוגשים במקום אחר, אז אולי אני אאמין לו גם לדברים שאני לא יכולה לבדוק באופן אישי. אז אני מקישה באמצעות ההיגיון. אז זה דוגמה, למשל קיום של ישויות. ואחר כך יש סוג שלישי של דברים שאפילו באמצעות ההיגיון שלי אני לא אוכל להשיג. אני יכולה לשבת 100 שנה ולעשות הוכחות הגיוניות והנמקות הגיוניות, ואני לא אוכל להבין למה השיער שלי בצבע כזה ולא בצבע כזה. לא שזה חשוב, אבל דברים אחרים אולי חשובים. למה אני חיה במקום מזוהם? המנגנונים של קרמה. את זה אני לא יכולה להבין בעצמי, אני צריכה להסתמך על ישות מוערת. אז איך אני אחליט מי מדבר אמת ומי לא, בדברים שאני לא יכולה לחוות להתנסות בעצמי, וגם באמצעות ההיגיון שלי אני לא יכולה לבדוק אותה. זה קשה. אז אני פה צריכה להסתמך על סמכות. אני צריכה להסתמך על סמכות. ואיך אני אדע? אז אני מסתכלת מי המורים שכבר פגשתי, שכבר הרשימו אותי, שכבר רכשו את אמוני, ומה הם אומרים. ואני בודקת האם יש סתירות או אין סתירות. האם זה מסתדר עם מה שאלה אמרו, שעליהם אני כן סומך. אז זה הקריטריון השלישי, זה להסתמך על סמכות. וג'ייסון קאפה מצטט את זה. אז בסופו של דבר, מי מחליט מה נכון או לא נכון?
אנחנו.
כל אחד יחליט לעצמו, ואין תחליף לזה. אין תחליף לזה. אבל צריך את הבדיקות האלה לעשות בצורה שעובדת. ולצערנו, הרבה אנשים הולכים אחרי דברים בלי שעשו בדיקות, בלי שתקפו. מתרשמים מדברים, או בגלל שאמא אמרה, או בגלל שככה בבית ספר אמרו, המורה בכיתה א' אמרה, מה שהמורה בכיתה א' אמרה, או הגננת אמרה, נחרט מאוד עמוק בליבנו, כי היינו אז פתוחים לגמרי ותמימים לגמרי, ופה האדם הגדול הזה, שגם מטפל בנו, אמר, אז אנחנו מאוד קונים את זה. אתם פוגשים את המורה הזאת אחרי 30 שנה, ואתם לאו דווקא מתרשמים מהגדולה הרוחנית שלה. אבל קניתם את הרעיונות שלה על הסיבתיות בעולם כשהייתם בני 5. אז זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב שככה עושים אצלנו, או ככה אמרו לנו, או האדם הזה הוא יפה, או מדבר יפה, או מרשים, או... כל הדברים האלה לא מספיק טוב. אז צריך לבדוק, אבל צריך לבדוק בצורה נאותה. איך אתם יודעים שההבנה שלכם של ריקות היא טובה? איך תדעו שהיא טובה? כן, רזיה אומרת שאנחנו נראה שאנחנו לא כועסים. לא כועסים אולי כך זמן, אבל פחות כועסים. אם ההבנה שלכם טובה, בסופו של דבר היא תחסל כל נגע רוחני. אבל עד שיגיע הרגע הזה, בינתיים היא תפחית נגעים רוחניים. אם אתם תהיו יותר רגועים, יותר שלבים, והעולם סביבכם ילך ויעבור תמורה. ועד רגע ועד רגע. וצריך לזכור, קרמות לוקח להם זמן להפשיל, ואם אתם רק זמן קצר בדרך הזאת, אז לוקח זמן עד שתקצרו תוצאות, וצריך קצת אורך נשימה. אנשים באים אליי להתייעץ אישית על בעיות בוערות. יש מעט שאני יכולה להגיד לכם באופן אישי שאני לא אומרת בכיתה. אני אתן לכם את כל מה שאני יודעת בכיתה, את כל הידע, את כל העקרונות. עכשיו תפעילו אותם, וזה ייקח זמן. זה לוקח זמן עד שהקרמות הישנות נרגעות, מסתלקות, ועד שהזרעים החדשים שעכשיו אתם שותלים, עד שאלה מתחילים להיות פתוחים. אז בינתיים מה תעשו עם הישנים? נשימה ארוכה, נשימה ארוכה. וזה לא חייב להיות סבל בהכרח, זאת אומרת, אולי מה שבא לא נעים לכם. אולי זה לא נעים, אבל אם אתם מנצלים את מה שבא וכל מה שבא, נעים לא נעים. להעמיק את ההבנה, תסתכל, מאיפה זה יכול היה לבוא? מה יכולתי אני לעשות בעבר שהביא אליי את הדבר הזה? אז אתם מתקדמים בדרך. בזכות הדבר הזה אתם מתקדמים בדרך. ופותח את ההבנה שלכם ופותח את הלב שלכם. כי כשקורה לכם דבר כזה, ואתם חווים סבל כזה או אחר, או מצוקה כזאת או אחרת, אתם מתחילים להבין איך זה קיים בעולמכם ואיך אחרים סביבכם עוברים את אותו דבר. ואז אתם יותר חומלים, לבכם קצת יותר נפתח, בא עוד יותר חוכמה, כי חמלה וחוכמה הולכות יחד. כשלם נפתח, החוכמה יכולה להיכנס שמה. אז זה המבחן. המבחן, אם הבנתם נכון, זה אם אכן עולמכם הולך ונרגע, ואתם הולכים ונרגעים. וזה חייב לקרות ככה. אם זה לא קורה ככה, זה לא בגלל שאתם רעים, זה בגלל שעוד לא הבנתם. אתם צריכים להמשיך ללמוד. אתם לא יותר גרועים מאחרים. אנשים הם בסמסרה, הם סובלים. הם סובלים כי הם לא מבינים, כי יש להם נגעים רוחניים לכולם, אחרת הם לא היו פה. וגם כשאנחנו מתחילים להבין את זה על עצמנו, אנחנו פחות שפניים, אנחנו פחות, לזה אני לא עזור כי הוא רשע, לא, בגלל שהוא רשע צריך לעזור לו. בגלל שהוא רשע צריך לעזור לו. כי איך מופיע הרשע בחיים שלך? מאיפה הוא בא? את שתלת עזרים, עכשיו הוא בא. עכשיו אם לא תעזרי לו, הם ימשיכו לבוא. את צריכה לנקות את זה. פה הקטם, לא איפה שנעים לך. הקטם הוא פה, עכשיו תנקי. אז אותו את צריכה לאהוב. לא את צריכה לעזור. אז זה המבחן. האנרגיה היחידה ביקום שיכולה לנקות את הנגעים הרוחניים האלה, זה הבנה, זה החיסול הבורות, ההבנה של ריקוד. זה האנרגיה היחידה שיכולה לשחרר אותנו. והיא דורשת את הלימוד הזה. היא דורשת הלימוד, וכמובן אחר כך תרגול. אבל ברגע שמגיעה הבנה טובה, אתם אוטומטית תרצו לעשות את הדברים. אם הסתקתם שכנוע טוב בדברים, באופן אוטומטי תתחילו ללכת לשם. עדיין יש הרגלים ישנים ואינסטינקטים שמבוססים על טעות, שעדיין ימשיכו זמן. אבל ברגע שהבנה טובה, באופן אוטומטי אתם תתחילו בהדרגה לחסל גם את ההרגלים וגם את האינסטינקטים הגרועים. בגלל זה אנחנו אומרים שצריך להגיע לראייה ישירה של ריקוד, כי רק שם הכוח לשנות אפילו את הרמות העמוקות האלה, המולדות של האינסטינקטים לדרוך חזרה או לראות חזרה על מי שדורך עלינו. וזה הדבר היחיד. זה הדבר היחיד ביקום הזה שיכול לעשות את זה, ולכן כל כך חשוב להגיע להבנה הנכונה של ריקוד. ויתרון נוסף, כשיש לכם הבנה טובה, ואם עשיתם למשל קורס כמו זה שנותן לכם משהו שהוא לא לגמרי נכון, שהוא על יד, אז אתם בוחנים ואתם מסתכלים מה זה שלא לגמרי נכון, מה כאן על יד? כי מבחינת האנשים של האסכולה הזאת, מבחינתם זה לגמרי הגיוני, זה לגמרי נכון. עכשיו לנו יש גם את הזווית האחרת, אז אנחנו מסתכלים, רגע, מה? אז אנחנו משווים ובודקים, זה מכריח אותנו לחשוב, זה מאפשר לנו לפתח יכולת קולמוס. זה מאפשר לנו לעזור לאחרים. כשאנחנו פוגשים מישהו אחר סובל, אנחנו יכולים לעזור להם לחסל את האי הבנה שלהם, כי אנחנו עברנו את השלבים האלה. אז זה יתרון נוסף. להשקיע את הזמן ואת המאמץ בקורס כמו זה, בגלל החמלה שלנו לאחרים, כדי שאנחנו באמת נוכל לעזור להם. אם הם יבואו ללמוד אצלכם ולהם יש איזו שגיאה בהבנה, כדי שבכלל תוכלו להבחין מהשגיאה שלהם, ואז לתת להם את הלימוד שמתאים להם, אתם צריכים לעבור בעצמכם דרך התהליך הזה של בדיקה. אז עכשיו הבודה מפרט שלושה סוגים של היעדר טבע עצמי. הסוג הראשון, דברים שאין להם טבע עצמי, שמגדיר אותם. זה דברים שהם מה שקראנו קונטקט, שהם פרי הדמיון, אתם יכולים לקרוא להם. הם פרי הדמיון, הם דברים שהם בראש שלנו. הם דברים שאנחנו מדמיינים. אין להם טבע מוגדר, הוא אומר. אין להם טבע שמגדיר אותם. הם בכלל המצאה שלנו. הם בדיה. אז אין לו טבע מוגדר. ועכשיו אנחנו עשינו הבחנה כשדיברנו על הקונטקט, כשקראנו להם בעברית המשגות. אז יש המשגות שקשורות לדברים שבכלל לא קיימים, כמו פרח צומח באוויר, נתנו דוגמה. אנחנו יכולים לדמיין דבר כזה, אבל אין כזה דבר. ויש המשגות שקשורות לדברים שאכן קיימים, כמו נתנו את הדוגמה של הילד טאשי. נולד הילד, בהתחלה גוש צורח, עובר יום יומיים, ההורים נותנים לו שם, קוראים לו עכשיו טאשי, ומי עכשיו מתחילים לחשוב עליו כטאשי. הטאשי הזה הוא שם, הוא תווית שאנחנו נותנים לאוסף הזה של צורות, צבעים וקולות. אז זה תווית, זה פרי הדמיון של ההורים, ועכשיו כולם מתחילים להתייחס לילד כאל טאשי, ומדברים טאשי בוכה או טאשי רעב או מה שטאשי צריך. טאשי, או השם, הוא בעצם אידיאליזציה של מה שיש שם. הוא נותן איזה ייצוג מושגי בראש שלנו, בדמיון שלנו, לדבר שהוא בעצם משתנה כל הזמן, אבל טאשי, הייצוג לא משתנה. הייצוג שלו, כשאתם אומרים טאשי, אני אומר לכם טאשי, או אני אומרת לאה, אתם יודעים, לאה, אתם יודעים לאה. אבל הלאה שאתם מכירים מלפני שעה או מלפני שבוע, זאת לא הלאה של היום, היא השתנתה. זה איך נשברים יחסים, לא עם זה התחתנתי. זה שהתחתן כבר איננו. אז יש לנו אידיאליזציה של דברים על ידי השם, וזה הקונטקט, זה פרי הדמיון. והאידיאליזציה הזאת, יש בה מין שלמות, היא אידיאליזציה, שלא קיימת במציאות. זה רעיון שיש לנו על דברים שהם במציאות, זה משהו אחר. אז פה בסיבוב השלישי אצל אסכולת רק תודעה, הקונטקים הם לא קיימים על פי הגדרה, אין להם טבע עצמי מהבחינה הזאת. אז הבודה אומר, כשאמרתי שאין לדברים טבע עצמי, זה הסוג הראשון. התכוונתי שלקום תקין לדברים האלה של מושגים, המשגות, רעיונות, אידיאליזציות, שהם פרי הדמיון, שהם במחשבה שלנו. לאלה אין טבע עצמי שמגדיר אותם. הם לא קיימים באופן שהוא ייחודי להם ושמגדיר אותם ושמבחין אותם. כי הם אפילו לא קיימים במציאות, הם בראש שלנו. אז הבודה עוזר לבודיסטטווה להבין מה זה נקרא שדברים לא קיימים בזכות איזה טבע עצמי. והקבוצה הראשונה שהוא מבחין זה דברים שהם ההמשגות האלה. ושאין להם טבע עצמי במובן של אין להם טבע שמגדיר אותה. אז הקבוצה הראשונה זה הקונטקים, ושם הבודה אומר, אלה, מה זה נקרא שאין להם טבע עצמי? הם לא קיימים על פי הגדרה. אז אם זה סיימנו עכשיו. בסוג השני, כשהוא אומר, היעדר טבע עצמי, הוא מדבר על השנוואים, על הדברים המותנים קראנו להם בעברית. דברים משתנים, דברים נגרמים, דברים מתפקדים, דברים שנוצרו. השם שלהם בטיבטית שנואן פירושו שהם נתונים למרותם של דברים אחרים. הם בשליטת דברים אחרים. מה זה הדברים אחרים? הסיבות שלהם. הם לא מופיעים בלי שיש את הסיבות והתנאים שיכולים להביא לקיומה. הילד לא יכול לבוא בלי אבא ואמא. הבוס הצועק לא יכול לבוא בלי שיש את הסיבות לבוס הצועק, בלי שיש לי את הקרמה לקבל בוס צועק. אז שנואן, הקבוצה הזאת כוללת כמעט כל מה שמופיע בחיים שלי. כמעט כל מה שמופיע בחיים שלי, אם לא הכל בעצם, כל דבר שהוא משתנה, כל דבר שנתון להשתנות, כלול בקבוצה הזאת. כל דבר שעובר תהליך, נתון בקבוצה הזאת.
יש משהו שזה לא כולל?
את הקונטקים. את הקונטקים, את הריקוד, זה לא כולל. כל השמות, זה לא כלול. אלה לא משתנים. הדברים המשתנים, באסכולה הזאת, זה הדברים שהם באמת, שהם קיימים על פי הגדרה, שיש להם קיום משלהם, טבע משלהם. אז הוא מאלה, יש להם קיום משלהם, אבל אין להם טבע לגדול בעצמה. ככה קראנו לזה. אין להם טבע עצמי של גדילה, אין להם את הטבע של לעבור שינוי מצד עצמה. או של להיווצר מצד עצמה. השינוי הוא לא בא משום מקום. הדבר לא מופיע משום מקום. הוא צריך את הסיבות והתנאים שלו כדי שהוא יופיע. וזה מתייחס לכל הסבל שלנו. אין שום סבל שבא מצד עצמו, שהופיע מצד עצמו ועכשיו אני סובלת. זה מתייחס למחלות שלנו, להזדקנות שלנו, למוות שלנו. כל דבר, כל דבר. גם כל דבר טוב, כן? אבל אלה לא מטרדים אתכם. אם היו רק טובים, לא הייתם יושבים פה. אבל אם אתם פה, אז אתם מחפשים לצאת ממה שמטריד. אז בקבוצה הזאת, הבודה אומר, בקבוצה של הדברים שעוברים תהליכים של שינוי, כשאני אומר שאין להם טבע עצמי, אני מתכוון שהשינוי לא בא משום מקום. השינוי אין לו טבע עצמי. הוא בא מסיבות ותנאים. כשיש את הסיבות ותנאים, מופיע התוצאה. אז בלימוד הזה, הבודה בא ללמד אותנו בעצם איך להפסיק את הסבל שלה בחלק הזה. נחזור לקונטקי. מה ההבדל בין הקונטש, ההמשגה, טשי, ובין הילד טשי? מה ההבדל?
משתנה.
הילד משתנה, יפה מאוד. וההמשגה, הקונטק, לא משתנה. נשאר קבוע, הוא רעיון. לפני שקראו לילד טשי, אף אחד לא חשב שמה טשי. עכשיו כולם חושבים טשי אחרי שקראו לו טשי. זה מוכיח שמה? שהמושג טשי, הקונטקט טשי, אין לו טבע משלו. כי אחרת, אם היה לו, אז ברגע שטשי הגיח מן הרחם, כולם היו מן טשי. אבל הם לא אומרים את זה. אז זאת הוכחה שהקונטקים לא קיימים על פי הגדרה. לעומת זה, מה עם הילד טשי, השנואנג, הדבר שהוא מותנה? אנחנו מול השם פרי הדמיון. אבל מה עם הילד? בסקולה הזאת יש לו קיום על פי הגדרה. קיום ייחודי משלו. לילד הזה יש את הקיום הייחודי שלו ששונה מהקיום של הילד הזה. או הילדה הזאת. אז לשנואנג, בסקולה הזאת, יש להם קיום על פי הגדרה. יש להם קיום ייחודי משלהם באופן שלהם. הם קיימים באופן שלהם. מה קורה במשך הזמן? הילד טאשי, בהתחלה לא היה לו שם, אחר כך קראו לו טאשי, ואחר כך הוא חי, אני מקווה, חיים ארוכים וטובים. וברבות השנים, אנשים חושבים כל הזמן טאשי, מתייחסים לילד או לאלם או לבחור או לאיש טאשי, ומתחילים לזהות את הקונטק עם השם. והבחנה נעלם. זה טאשי. מה את רוצה? ככה טאשי מדבר? זה טאשי. מתחילים לייחס לקונטק קיום על פי הגדרה, שאין לו. אז אנשים מתחילים לבלבל בין השם, בין התווית ובין האובייקט. עכשיו אנחנו אסכולת רק תודעה, כן? הם מתחילים לבלבל בין השם והתווית, שאין להם קיום על פי הגדרה, לילד או לבחור שיש לו קיום על פי הגדרה, קיום שמגדיר אותו, קיום ייחודי לו. ובאסכולה הזאת זאת תהיה בורות. הבלבול הזה בין משהו שלא קיים על פי הגדרה למשהו שכן קיים על פי הגדרה באסכולה הזאת, היא אחד הביטויים לבורות. באסכולה הזאת, להאמין שהעת הוא נקרא עת על פי הגדרה, זאת תהיה בורות. ביוגת הלב הטיבטית סדרה מספר 2, אחד מהטעמים של בורות שלימדנו שמה, היה... שאנחנו מאמינים שהדברים הם התווית שאנחנו נותנים להם. או נגיד את זה בשפה של ריקות, הדברים ריקים מלהיות התווית שאנחנו נותנים להם. זה לפי אסכולת רק תודעה. להם יש שני פעימות. של ריקות שזה היה אחד. אנחנו נגיע בשיעורים הבאים לריקות אצלנו. מאוד חשוב, אבל זה יותר מה. אז אחד הפלייבור של בורות אצלם, זה שאנחנו מאמינים שהדבר זה התווית שאני נותנת לו. כשאני אומרת שאני מאמינה שזה עת, אני קראתי לזה עת, ואני חושבת לכן שזה עת, אז אני מבלבלת, באסכולה הזאת, אני מבלבלת בין הקונטה, בין התווית, ובין השנואנג, האובייקט שלו אני נותנת את התווית. וזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו במסע הזה של חיסול הסבל. כי אם דבר מופיע בחיים שלי שהוא לא נעים לי, או שהוא קורם לי מסוכה, מי החליט שהוא לא נעים? אני החלטתי שהוא לא נעים. ואין לי בחירה, אם עכשיו שוברים לי את הרגל, אין לי, אני לא יכולה להחליט עכשיו שזה עונג שמימי, זה כואב. אבל התווית כואב באה ממני. אם אני מאמינה שדברים הם התווית שלהם, אם העתים הם תמיד עתים, והדבר הזה הוא תמיד כאב, אז אני לא יכולה לשנות. וזה יהיה נכון גם באסכולה הזאת. אם אני חושבת שאוסף הופעות מסוים זהה לתווית שאני נותנת לאוסף התופעות הזה, אז עבוד לי, עבוד לי. זה תמיד דברים מסוימים יהיו כואבים, עבוד. אז באסכולה הזאת אנחנו אומרים, עם קרמה אחרת ונסיבות אחרות, זה לא יהיה כן. המפגש בין העצם הזה והעצם הזה, לאו דווקא יהיה כואב. לבודה אין כאב, אין רגע משמורות לבודה. אין לו תוויות כאלה. אז באסכולה הזאת, לבלבל בין הקונטק והשנואנג, זה ביטוי לבורות, והבורות הזאת תהרוג אותם. ואחר כך יש בסוג השלישי, היעדר טבע עצמי, להיות אולטימטיבי. וזה חל, על שתי הקבוצות שכבר הזכרנו, זה חל בעצם על כל מה שיש. יש שני אספקטים להיעדר טבע עצמי של להיות אולטימטיבי. האספקט הראשון זה שלדברים אין את הטבע של להיות קיימים מצד עצמם. וזה גם נכון באסכולה הזאת של רק תודעה. גם הם מדברים על ריקות, גם הם אומרים שהדברים ריקים, יש להם רק הגדרה אחרת של ריקות. אז הדברים ריקים מקיום עצמי ולכן הם לא אולטימטיביים. זה אספקט אחד. כשאנחנו אומרים שאין להם את הטבע של להיות אולטימטיביים. אספקט שני שאנחנו אומרים שאין להם את הטבע להיות אולטימטיביים, זה הם לא הדברים שאנחנו תופסים כשאנחנו נמצאים בראייה ישירה של ריקות. כשאדם נמצא בתוך המדיטציה של תפיסה ישירה של ריקות, האובייקט שהוא תופס אז זה הריקות, וזה הדבר האולטימטי. והדברים האחרים הוא לא תופס באותו זמן, ולכן הם לא אולטימטיים. אז אם נחזור, הקבוצה הראשונה זה דברים של הדמיון, פרי הדמיון, הקונטקטים. אלה הם לא קיימים לפי הגדרה, זאת אומרת הם לא ממש קיימים. אז אין להם טבע עצמי במובן של הם לא קיימים לפי הגדרה. הקבוצה השנייה מתייחסת לכל הדברים המשתנים, כל מה שקורה לנו. כל מה שקורה לנו וגורם לנו מצוקה לא בא משום מקום. זה המובן של אין להם טבע עצמי בקבוצה השנייה. בקבוצה השלישית מדובר בעצם על כל מה שיש. לכל הדברים אין טבע עצמי של להיות אולטימטיבי. עכשיו אני אשאל לכם שאלה. מבין הקונטקטים, איזה הוא הכי גרוע? הגקצ'ה. הגקצ'ה. אתם זוכרים, קונטקט צריך להיות פרי הדמיון, משהו שאנחנו ממציאים. מה זה גקצ'ה, אתם יודעים? אתם אומרים לזה.
זה הדבר שאנחנו מבקשים להפריד, שלא היה
ולא נברא. הדבר שלא היה ולא נברא, מעולם לא היה ולעולם לא יהיה, וקיומו בכלל לא ייתכן, בשביל זה אנחנו משתמשים בדימוי של הפיל הוורוד ועל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר. אין כזה, לא היה כזה, לא יהיה כזה ולא יכול להיות כזה, אבל הגקצ'ה הזה, אני הזו שמעולם לא הייתה, אני אחוזה בה, אני מאמינה בה, אני מאמינה בעצמיות הזו שלי. גקצ'ה זה קונטקט. למה זה קונטקט? קודם כל בכלל אין כזה, אבל זה פרי הדמיון, נכון? הוא פרי הדמיון שלי. זה רעיון שיש לי, שהוא הכי גרוע מכולם, כי הוא שגוי לחלוטי. הוא שגוי לחלוטי. אני מאמינה משהו אודות עצמי שהוא לחלוטין לא נכון. ולא שהוא פעם היה נכון והוא השתנה, הוא אף פעם לא היה נכון. אף פעם לא היה נכון.
הוא לא יכול להיות נכון בעתיד.
ולעולם לא יהיה נכון.
למה? הוא יכול לקרות בעתיד.
אני שקיימת מצד עצמה? עת שהוא עת מצד עצמו?
זה ברור שלא.
על זה אנחנו מדברים.
בסדר.
על זה אנחנו מדברים. אז אנחנו מתהלכים בחיים עם אמונה חזקה מאוד עד אם כן נשמתנו במשהו שלא קיים, וזה גורם את הסבל שלנו, זה גורם את כל הסבל שלנו. השקריות של האמונה הזאת, זה גורם את הסבל שלנו. אם נחזור לבוס, הגקצ'ה זה הבוס הרע שהוא לא בא ממני, שהוא בא מהבית שלו. אני לא אחראית, אין לי שום דבר משותף איתו, והוא בא לצעוק עליי. זו אמונה תפלה שיש לכולנו, לכולנו. לא משנה מאיזה דת אנחנו, זו אמונה תפלה שיש לכל יצור בסמסרה. ואנחנו אומרים שאם אנחנו נוכל לחסל את האמונות התפלות האלה, את הגקצ'ה הזאת, אנחנו נוכל להפסיק את ההזדקנות שלנו ונוכל להפסיק את המוות שלנו. עצם ההתמודדות בשאלות האלה, כמו שאתם עושים עכשיו ברגע זה בשיעור הזה, ואני מקווה שגם אחר כך במדיטציות שלכם או בהרהור וכך הלאה, מתחיל ליישר את הרוחות בתוך הגוף. עצם זה שאתם מתחילים עכשיו לחשוב יותר נכון קצת, זה מתחיל ליישר את הרוחות בגוף שלנו ומתחילות לזרום קצת יותר טוב. עם הזמן, כשמגיע ראייה ישירה של ריקוד, הן זורמות פרפקט, הן זורמות פרפקט בזמן מה? בהתחלה, אחרי ראייה ישירה של ריקוד, עדיין אי אפשר לשמור על המצב, לכן יש הבחנה בין ראייה ישירה של ריקוד ובין מצב של בודה, שהוא כל הזמן במצב המושלם. אבל בהתחלה זה בא לזמן מה ונעלם. עצם זה שהמחשבה מתיישרת, הרוחות מתיישרות, כי הרוחות והמחשבות הולכות תמיד יחד. אז ככל שהבנת הריקוד עמוקה יותר, אפילו ברמה האינטלקטואלית, הרוחות מתחילות יותר ויותר להסתדר, אתם כבר עוצרים את תהליך ההזדקנות שלכם קצת. אם אתם רוצים לעצור אותו לגמרי, צריך ללכת יותר רחוק עם התהליך הזה. צריך להמשיך אותו יותר. צריך להשתמש בכל האמצעים של גוף, דיבור, מחשבה, כל מה שבא, כל מה שבא. מה יקרה אם אנחנו נחסל את כל הבוסים שקיימים מצד עצמם בחיים שלנו? אם נצליח לעשות את זה, אם נצליח לחסל את כל הגקצ'ות האלה, את כל הדברים שיש להם קיום עצמי, זאת תהיה המציאות האמיתית. זה יהיה אולטימטיבי. אם אין שם יותר דברים שיש להם קיום עצמי, זאת תהיה המציאות האולטימטיבית. מכיוון שאין, אין, בוסים שמענים אותנו מצד עצמם, בני זוג שמציקים לנו מצד עצמם, אויבים שמאיימים עלינו מצד עצמם, הם ריקים, הם ריקים. הם כמו ערפל, הם כמו הקשת בענן, שתנסו לתפוס אותה, אתם לא יכולים. הם מופיעים לנו ככה כי אנחנו לא טהורים, כי אנחנו זרענו זרעים שגורמים לנו לראות מה שאין לו שום טבע עצמי כמשהו שמציק. אותו דבר עם משהו נעים דרך אגב. גם אלה ריקים לגמרי, אם הם מופיעים לנו כנעימים ואוהבים וחומלים וכך הלאה, זאת גם קשת בענן, אבל על זה אנחנו לא מתלוננים. וגם הם ריקים. כל מה שמופיע בחיים שלי הוא ריק לחלוטין, והוא מותנה לגמרי במה אני שולחת לשם. מה ששלחתי זה מה שאני יכולה לראות. ואני לא יכולה לראות שום דבר אחר. את אלה אני חייבת לראות, ואני לא יכולה לראות שום דבר אחר. כי אין לי את הקרמה, כי לא זרעתי את הקרמה, כי לא יצרתי את זה. אנחנו כל היום מבלים במה? בגקצ'ות. אנחנו כל הזמן מנסים לחסל את הדברים שהם בעצם לא קיימים. אנחנו מנסים להיפטר מהשכן שעושה רעש. אני מנסה להיפטר מהדבר הזה שמציק לי, ובדרך אני מגיבה לזה כאילו ש... הוא מצד עצמו ככה, ואז אני מייצרת נגעים רוחניים. אז אני מייצרת כעס ושפיטה, וכל השורה של הדברים שאוכרים את שלוותי. בעקבות הנגעים האלה, אני פועלת לא נכון. אני מתבטאת לא נכון, אני מתנהגת לא נכון, אני יוצרת רישומים איומים ונוראים בתודעה שלי, ואלה משמרים את העולם הזה כמו שהוא, העולם הסובב. אלה מייצרים עוד רישומים, שעוד פעם יגרמו לי לראות קשת יפה כבוס כועס, אור צלול כבוס כועס. ובסופו של דבר, לא רק שמייצרים את שלי עולם סובל, הם גם הורגים אותי. הרוחות שלי כל הזמן במקום הלא נכון, וזה יהרוג אותי. אם אני לא אלמד להפסיק את זה לפני שזה הורג אותי, ויש לנו מעט זמן, חלון הזמן שלנו הוא קטן. ואני לא יודעת אם שמתם לב, אבל בין הקבוצות 1, 2 ו-3 שרשומות כאן, אנחנו בעצם מכסים את כל מה שיש. או שזה דברים שהם פרי דמיוננו, או שהם דברים שקיימים כאילו במציאות החיצונית שלנו, שזה כולל את הגוף שלנו. כל דבר שעובר שינוי, כל תופעה, כל התופעות, זה 2, ודברים שהם אולטימטיביים, הריקום. זה בעצם כולל את כל התופעות. אז האסכולה הזאת לא החמיצה כלום. איך יכלה? זה הבודה. באסכולת רק תודעה, מבין 3 הקבוצות שהבודה מנה, רק הקבוצה הראשונה לא קיימת על פי הגדרה. דברים ששם אין להם טבע שמגדיר אותם, אין להם איזה קיום ייחודי שמאפיין אותם, כי הם אפילו לא ממש קיימים, כי הם בראש שלה. הקונטקים, אין להם קיום על פי הגדרה. זה נקרא שאין להם טבע עצמי. באסכולה הזאת. לעומת זה, התופעות המשתנות, שזה כל מה שסימנו, יש להם קיום על פי הגדרה. יש להם טבע שמגדיר אותם. הבוס הזה הוא רשע. הבוס הזה רק כמו הבוס הזה. יש לכל דבר את הייחודיות שלו, את ההגדרה שלו. מה לפי המדיימיקה יהיה? לפי המדיימיקה, הם יגידו, קיים על פי הגדרה, זה כמו קיים מתוך איזה טבע עצמי, אין כזה דבר. באסכולה של רק תודעה, הבודה אומר, בואו נבחין. ואמרנו שתסתכלו אם יש בחיים שלכם אנשים שמרגיזים אתכם, שהם לא לרוחכם, או שיש להם תכונות שליליות וכך הלאה. אם יש כאלה, אם אתם מייחסים להם תכונות, אז אולי אתם באסכולה הזאת.
אם אנחנו בעצם כאילו מקלטים במחשבות שליליות, מדי הריקות, גם אמרנו את הדברים הנעימים שהוא אוהב, למעשה גם הם ריקים. אנחנו כאילו יסבים הכל. מה המשמעות של הקשר של האדם עם הסביבה שלו, שהוא מתחיל בעצם להתרוקן מהמסע השגות, הוא מלמד את עצמו. מה נשאר בו שפושע אותו עם הסביבה, חוץ מהגן עדן, אנחנו לא שם.
אז אני אחזור לשאלה. שולה שואלת, אם אדם לומד לעצור את הנגעים הרוחניים ומתחיל לעבוד עם הריקוד ומתחיל לנקות את כל המחשבות השגויות וכך הלאה, אם אנחנו מיישמים את הריקוד על כל עולמנו, אז מה עם הקשר שיש לנו עם אנשים? מה יקרה לכל זה? תודה על השאלה. שאלה שמבטאת חשש ופחד. אם אני אלך לפי מה שאת אומרת, אם אני ארשה לעצמי ללכת בעקבות הלימוד הזה, אז אני אשאר לבד. אני לא רוצה לוותר על הדברים שאני אוהבת, אז מה יהיה? אבל את שכחת דבר אחד בתיאור שלך, וזה את עצמי. את עומדת פה ויש את העולם שלך שקשור אלייך, וחלק ממנו את רוצה לשמור לעצמך כי את אוהבת אותם, אבל גם את ריקה. גם את ריקה. אם ניישם את הרעיונות האלה, ואכן נתחיל לנקות את הנגעים הרוחניים שלנו, האם יהיה לנו פחות טוב ממה שיש לנו עכשיו? לא יכול להיות. לא יכול להיות. כי כשאת מתחילה להבין מאיפה דברים באים, את מתחילה לייצר יותר ויותר מהדברים שאת אוהבת. לא רק זה, אם תגיד לשאלה מסוים, לא תוכלי לעצור את השיטפון שלהם. לא תוכלי לבלום אותו. והם עדיין יהיו ריקים לגמרי, הם ימשיכו להיות ריקים לגמרי, וגם את תמשיך להיות ריקה לגמרי, אבל עכשיו את מאסטר של האשליה. עכשיו את מבינה שאת בתוך הסרט. קודם לא הבנת שאת בסרט, האמנת לכל מה שאת רואה על המסך. היית מוכנה להרוג את הקאובוי הרשע. עכשיו את מבינה שאת בסרט, אבל עכשיו את הבמאית של הסרט. את מייצרת הסרט. זה לא שאת קודם היית במציאות ועכשיו עברת לסרט. את גם עכשיו בסרט, אבל עכשיו הוא נראה כמו סיוט. זה כמו אנחנו בתוך הסיוט ואנחנו חסרי עונים ופתאום מתעוררת יחד. ואת הבנת שאת בסיוט. ושאת לא חייבת להיות עכשיו. זה מה שהבנת ריקוד נותנת. זה מה שהיא נותנת. זה שאת מתחילה להשיג שליטה. בא דבר לא נעים, אוקיי. עכשיו אני את הכפתור הזה אחבר. בא עוד אחד. ואז כל דבר שבא מתחיל להיות סיבה למסיבה. אתם זוכרים בהגדרה של נירוונה? נירוונה זה מה? נירוונה זה מצב שבו חיסלנו את כל הנגעים הרוחניים בזה אחר זה, אחד אחד, תוך שימוש במה שראינו בראייה ישירה של ריקוד, במה שהבנו בתובנה שלנו. האריה שרואה ריקוד לראשונה, עדיין כל הזרעים פעילים, עדיין כל הדברים האלה חוזרים, אבל עכשיו כל אחד שהוא חוזר הוא משתמש בו, הוא מכבה את זה, הוא מכבה את זה, הוא מכבה את זה, כי הוא מבין מאיפה הם באים. הוא מבין מאיפה הם באים. זה לא קורה בו ברגע, בהווה אין לנו שליטה. עם זה אנחנו לוקחים נשימה, אבל אנחנו לא מייצרים את זה. זה אני כבר יודעת, פה אני צריכה לעשות הפוך. אם מופיע אליי חוצפה, אני צריכה לשמור מהיוצרים בפה שלי, כדי לא לייצר חוצפה. לא בגלל שזה לא יפה להתחצף, אלא בגלל שאין לי ברירה. אם אני רוצה להפסיק לסבול, אני חייבת להפסיק לסרוע את זה. ואריה מבין שאין לו ברירה, לנו עוד יש ספק. אולי, אולי אם יגידו להם לדבר יפה, אם יודעים בטלוויזיה שצריך לדבר יפה. אז כולם יודעים. האריה מבין, זה כל בא ממנו, והוא היחיד שיכול לשנות את זה. ברגע שראית ריקוד, את יודעת, הספקות נעלמים. זה אחד הדברים החזקים של תפיסת ריקוד, שהספקות נעלמים לגמרי. ברור לי מה אני צריכה לעשות, אין שום ספק מה אני צריכה לעשות. אין את כל ההתלבטות, מה לעשות עכשיו? הדרך ברורה לגמרי, ברורה לגמרי. אני עושה גינון, אני זורעת את הזרעים, ואז הזרעים נופתים אחר כך בעצמם, אני לא צריכה לעשות יותר כלום. אני זורעת את הזרעים הנכונים. ואין יותר ספק, אני יודעת מה נכון. ברור לגמרי. אז יחד עם ההבנה של ריקוד, עם התפיסה הישירה של ריקוד, הצד השני של זה בא מיד. יש הבנה ברורה לגמרי של קרמה. של מה מייצר את הדברים. האריה מבין שהוא מייצר אותה, הוא אפילו רואה את התהליך. הוא אפילו רואה איך הרישום הזה הופיע ככה. אני צריכה לחסר את מה שמקרים את הקאובוי הרשע. לא לראות במסך.
הבנתי כל מה שהסברת. אני לא מבינה איפה הוא פה רק תודעה. זה הכל כיוון של...
שאנחנו
רגילים. זה הכל אותו, אני לא
מבינה את ההבדל. נעמי אומרת, כל מה שאמרת עכשיו אני כבר מכירה, כבר אמרתי את זה 10 פעמים. מה כאן רק תודעה? רק תודעה, לגמרי יסכימו עם כל מה שאמרתי עכשיו. הם רק יגדירו ריקות אחרת. גם באסכולה שלהם, מי שתופס ריקות ישירות מחסל את כל סבלו. וגם בחריסה. הם יגידו, גם אצלנו, מי שתופס ריקות ישירות, יחסל את כל סבלו. אנחנו נגיד שהם לא ממש מבינים ריקות, ולכן הם לא יחסלו את כל סבלו. דרך אגב, באסכולת רק תודעה, יש כמה זרמים שהם קצת שונים בהגדרה שלהם של ריקות. ואנחנו בשקורס הזה מנסים לתת מושג כללי יותר, שהוא לא יהיה מספיק מדויק לאוזני מי שלמד את כל הלימוד לפרטיו. אבל אנחנו רוצים לתת מספיק מן השוני לעומת דרך האמצע כדי להכריע באופן נחשב. בסופו של דבר צריכים לראות ריקוד פרופר כדי לחסל סבל. ולהבין את אסכולת דרך האמצע. ולכן יש לנו את המזל הגדול שהיו אריה נגארג'ונה וצ'נדרה קירטי שבהירו אותה כל כך יפה, ואז בא ג'ייסון קאפה ותלמידיו אחריו שפרסו את זה בצורה ברורה, וזה יתרון עצום שיש בזה למגילות כבר. ולכן יש פה כל כך מרשים, בגלל ג'ייסון קאפה. כי הוא בא ולקח את הידע הזה שהוא לא המציא אותו, היה קיים, הבודה לימד אותו, אריה נגארג'ונה. הוא פשוט פרס אותו וחיבר דברים וחיסל סתירות בצורה כל כך מדהימה, שמאפשרת עכשיו ליותר ויותר אנשים להגיע אל התפיסה הנכונה. והוא הלך וטרח לכתוב ספר על רק תודעה, והוא עושה בספר כל הזמן השוואות בין רק תודעה ותודעה. וזה נחשב פסגת הכתיבה שלו. חוץ מהטנטרה, שזה גם כתב הרבה טנטרה, ומדהים. אנחנו נמשיך לדסקס את הדברים האלה. אני מקווה שעד סוף הקורס הדברים האלה יהיו חומרים.
שנה כדן שבנתה אהבה.